אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 34 את מאמר חוכמת הקבלה והפילוסופיה. אנחנו נמצאים בטור ב' בכותרת מחצבת הנשמה.
כן.
מחצבת הנשמה. כל רוחני מובן לנו כבחינת כוח מופשט מן הגוף. כי על כן אין לו שום תמונה גשמית. אולם כיוון שכן, הרי הוא מובדל לעצמו ונבדל כולו מן הגשמי. ואם כן, איך יוכל אפילו להניע איזה דבר גשמי? ואין צריך לומר שיוולד מעצמו דבר גשמי, כיוון שאין לו שום יחס שדרך בו יבוא למגע עם הגשמי. שוב, מחצבת הנשמה. כל רוחני מובן לנו כבחינת כוח מופשט מן הגוף, כי על כן אין לו שום תמונה גשמית. אולם כיוון שכן, הרי הוא מובדל לעצמו ונבדל כולו מן הגשמי. ואם כן, איך יוכל אפילו להניע איזה דבר גשמי, ואין צריך לומר שיוולד מעצמו דבר גשמי, כיוון שאין לו שום יחס שדרך בו יבוא למגע עם הגשמי.
זאת באמת שאלה, איך, נאמר, אנחנו מתפללים שמישהו יהיה בריא והוא נהיה בריא. מה, כאילו, תפילה זה משהו פנימי כזה ו...
טוב, טוב, זה עוד יותר קשה. עוד שאלות? כן.
מה זה גשמי?
גשמי, מה שנמצא לפנינו בעולם הזה.
ומה מצייר את זה? את המציאות הזאת?
איזשהו כוח שקיים בטבע, שמצייר בחושינו את הדברים האלה.
וזה לא המציאות?
זה המציאות.
זה המציאות שאנחנו תופסים אותה, כי אנחנו רק במציאות הזאת, אין לנו שום דבר חוץ מזה. אז, ופה מדובר על הרוחניות, ואני מרגיש כל הזמן כאילו זה משהו שאני לא נוגע בו ולא אגע בו.
אנחנו עוד לא יכולים לדבר על זה. לא. שאני לא נוגע ולא אגע, זה מאיפה יש לך כאלו הוכחות?
איך אני מתייחס לדיבורים על רוחניות, לא כפילוסופיה, אם אין לי בזה שום תפיסה?
אז אתה לא מתייחס. אם אתה רוצה להיות אמיתי, אתה לא יכול להתייחס למה שאתה לא תופס.
איך בכל זאת אפשר? כי אני רוצה. אני קורא את זה ואני רוצה את זה.
מה אתה רוצה?
משהו מעל העולם הזה, משהו שהוא קצת אלוקיות כזאת, זה מה שאנחנו מדברים.
אז אם אתה תשנה את התחושות, את החושים, את הרצונות שלך, בהתאם לאותה רמה שאתה רוצה להשיג, אם אתה תצליח, אז אתה תרגיש.
אז זה תלוי ברצון, רק ברצון.
בטח. חוץ מרצון אין כלום בעולם. שמשפיע עלינו, או אנחנו יכולים להשפיע על העולם. עוד? כן?
הרגשה זה גשמי או רוחני?
הרגשה זאת הרגשה, תלוי באיזה רמה האדם נמצא.
כלומר, זה משהו שכן יש קשר בין... זה מעבר בין גשמי לרוחני?
הרגשה זה התפעלות. בכלים, וממה אדם מתפעל, הוא קובע בכלים שלו?
ואפשר להעביר הרגשה שהיא בכלים גשמיים, שתהיה הרגשה בכלים רוחניים?
זה לא. לרמה אחרת לגמרי, של, של החושים, של המילואים, זה לא יכול להיות.
כלומר, הרגשה רוחנית זה צריך להיות בכלל משהו חדש, משהו חדש לחלוטין?
כן. כן. באר שבע עשר.
שלום, רציתי לשאול, גשמי ורוחני, הרי בעצם נגיד אם בן אדם מתחיל ללמוד, אז הוא מבין שאין גשמי בעצם, והכל טריקים לסובב את הכוונות ולתקן אותן. אז כאילו, איך, האם אני יכולה לנהל את הגשמי, לגייס את כל הסיטואציות הספציפיות שניתנו לי, ואני... איך אני אמורה להתנהל עם זה? להזניח את זה, להזיז את זה הצידה, או להסתכל על זה טוב ולהבין מה המסרים שאני מקבלת דרך זה?
על זה מדברת כל החוכמת הקבלה. אני לא יכול לענות לך במשפט אחד. Woman help to.
תודה רב, שמעתי שאמרת שכל תפיסת הרוחניות תלויה ברצון שלנו. לאדם יש איזושהי שליטה על הרצון שלו? הוא יכול לשנות את הרצון שלו?
זה בדיוק מה שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה. איך לשנות את הרצון כדי להבין מה אנחנו יכולים לתפוס ברצון.
איך בגדול כן, יש סביבה וכולי, אבל אדם יכול לראות שיש לו רצון שמפריע לו ממש בדרך, וזה כמו... להילחם ברוחות רפאים, הוא אין לו שום...
לא, 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 לא נכון. זה הכל ניתן לו כדי שהוא יתייחס בצורה נכונה לכל סוגי הרצונות שמתעוררים בו.
איך מתייחסים נכון לרצון שמפריע בדרך?
הרצון שמפריע בדרך, אנחנו צריכים לסלק אותו כמה שאפשר, על ידי לימוד תורה ועל ידי חיבור מחברים, ועיקר על ידי תפילה לבורא.
ממש ככה שיקח את הרצונות המפריעים?
גם זה. PT 24.
כן, אז איך אנחנו גם חלק מהעבודה ב... שלנו זה לתאר ולצייר את התמונה השלמה, אמונה מעל הדעת. אז איך אנחנו יכולים לעשות את העבודה הזאת אם אין לנו שום הבנה והרגשה ברוחניות?
אם אנחנו מרגישים איך הבורא משפיע אלינו, באותם הערוצים אנחנו יכולים להשפיע אליו בחזרה. הלאה, מיכאל. יש, כן.
בעל הסולם תורח במאמר הזה ובעוד מאמרים לברר את ההפרדה, הנתק בין רוחניות לגשמיות, שיש בזה הרבה מאוד בלבול בעולם שלנו.
כן.
למה יש כזה בלבול סביב רוחניות וגשמיות?
בלבול בין גשמיות לרוחניות, הוא מגיע מהבלבול שבנו, שאנחנו לא יודעים מה זה על מנת לקבל, מה זה על מנת להשפיע, מה זה גשמי, מה זה רוחני, מה עלינו לעשות. זה כל הבלבולים בנו.
ואז כשזה עוד לא ברור בנו, מה זה לקבל ומה זה להשפיע, אנחנו מנסים לברר את הרוחניות ואת הגשמיות, עוד לפני שזה ברור בנו, זה בעצם המקור לבלבול?
כן.
אז מה אדם צריך לשים לב לפני שהוא מתחיל להתבלבל בין השניים האלה? איך להתחיל לעשות סדר בכל הבלגן הזה?
אז אנחנו לומדים את זה ממאמרי החברה קודם כל. שצריכים להתחבר עם החברים ולבטל את הפער מרחקים שבינינו, ובאותו כלי אחד שאנחנו משתדלים להקים, אנחנו רוצים להרגיש בורא אחד, וכך אנחנו מושכים המאור המחזיר למוטף, והוא מקרב אותנו לתפיסת הצורה הנכונה של המציאות.
ואיך לא לסטות מהצד הזה, מהכיוון הזה?
רק על ידי זה שאתה נמצא שאתה מחזיק בחברים. אין לך שום דבר חוץ מזה שיש לך בעולם הזה, שיכול לקשור אותך לעולם הרוחני. אין. פשוט זה או זה או כלום. או חברות או מיטוטה.
בכל זאת עוד איזה ברור על הסיבה לניסיון לברר את הרוחניות בשכל, ברגשות, בכלים שלנו, עוד לפני שבאמת יש לנו כלים כאלה. שכאילו אנחנו מנסים להבין את הרוחניות ומנסים להבין את ה...
זה בעיה שלנו שאנחנו רוצים להבין את זה בשכל. כולו השגת הבורא היא ברגש. ורגש לא שלנו, כמו שיש לנו מהלידה, אלא בזה שהפכנו אותו, או נהפוך.
תודה.
יגאל.
רציתי לשאול, אנחנו, פילוסופיה זה בא מהיוונים, נכון?
כן, כך אומרים.
למה זה לא עוד דת, ולמה בעל הסולם כאילו מתעמת איתם דווקא חוכמת הקבלה מול הפילוסופיה? מה יש בפילוסופיה שהיא... למה זה לא עוד דת? לא, אני לא מבין כאילו, מה יש בה?
פילוסופיה זה... שיטה שמלמד את האדם איך להתייחס לטבע כדי לחכים ולסדר את תמונת הטבע בצורה מסוימת.
דתות יש להם שיטה אחרת מהפילוסופיה? כאילו הם רוצים להשיג את הטבע בצורה שונה?
כן, דתות הם מסתיימות על האמונה. והפילוסופיה לא כוללת אמונה. פילוסוף יכול להיות כל אחד ואחד, לא חשוב למי הוא שייך.
כן, ורואים שבעל הסולם הוא אומר, דתות אחרות אני לא מתעמת איתם, זה איש כאילו מנהגים זה בסדר, דווקא הוא הולך נגד הפילוסופיה הארורה, ככה הוא קורא לה.
כן.
כי זה ממש נגד תפיסת המציאות האמיתית שהוא רוצה כאילו להשיג.
העניין הוא שהפילוסופיה היא מנתקת אותך מהמציאות ובונה לך מציאות אחרת, וזה הסכנה בפילוסופיה.
תודה.
כן.
יש ארבע רצונות, כן, ארבע דרגות של רצון, והדרגה הרביעית הכי גבוהה לפני רוחניות זה מושכלות. אז פילוסופיה זה בעצם מושכלות, זה אנשים שנרצאים ברצון הזה של מושכלות, וזה הביטוי שלהם.
מאיפה הם לקחו את זה?
הם נמצאים בתוך הרצון לקבל, זה משרת את הרצון לקבל, אבל עדיין הרצון שפועל שם זה מושכלות. אפשר להבין את זה ככה?
אני לא חושב. אני לא חושב. הם לוקחים את זה מכל מיני צורות הטבע שמתגלים לפניהם, וקושים את זה איך שנוח להם. תראה מה שיש בפילוסופיות. איזה צורות יש בפילוסופיות. אני לא חושב שזה הכל ניתן לחקור מתוך לימוד הטבע, או לחקור מצד הטבע.
אני לא מנסה להגיד שזה תחליף לאמונה, ברור, אבל אנשים זה פשוט ביטוי של אנשים שנמצאים ברצון הזה. הרצון שלהם זה להבין את המציאות שלהם דרך הכלי הזה של השכל, או לנצל את המציאות דרך הכלי הזה של השכל, אבל זה הכלי שהם משתמשים בו.
נו,
כאילו, שאלו מה זה פילוסופיה, אני שואל אם אולי זה הדרך הנכונה להסתכל על פילוסופיה, פשוט ביטוי למוסכלות.
תראה על מה שהם מדברים, עד כמה שדמיונות הם מפתחים כדי לצייר לך איזשהו צורת הטבע.
נכון, הם גם השתמשו בזה לאורך ההיסטוריה בשביל להצדיק ניצול של אנשים.
כן.
כן, זה בתוך הרצון לקבל, אין ויכוח. אבל כאילו נותנים לזה צורה של הבנות. הם מדברים לא מתוך שהם רוצים כסף, או לא מתוך שהם רוצים כבוד, אלא הם רוצים הבנות. וזה הבנות שהם מביאים. כל פעם, כל דור מביא הבנות חדשות.
יש לך בפילוסופיה חלק ששייך איכשהו למדע, וחלק ששייך לדת. ולפעמים קשה מאוד להבדיל בין זה לזה. לכן כל הפילוסופים, עד כמה שמתנתקים מהדעת, יוכלו להתנתק מהדעת, אז הם היו מדענים. וחלק מהם היו עוד יותר דתיים. ולכן בסופו של דבר הם על ידי כל הצורות האלה שקיבלו על עצמם, הם רכשו איזה מקום וכבוד בחברה האנושית. אבל בסך הכל, נכון להיום, אנחנו רואים שכמעט כולם ירדו מהבמה. כן.
אבל הם השאירו לנו את המדע. המדע צמח מהפילוסופיה.
צמח. ודאי שהכל צמח מאיזה יסוד. כן. אבל צמח לא מפילוסופיה, אלא מזה שניתקו את עצמם באיזשהו מצב מהפילוסופיה, והתחילו להתפתח, המשיכו להתפתח, רק על ידי השכל. לא לקבל שום דבר כאילו. לכן המדע ופילוסופיה זה כבר... מה לעשות? זה כבר מזמן לא הולכים יחד. בסדר? כן.
מאסיה שואלים את ההקשר בין רוחני לגשמי, איך אפשר להבין את המשפט שאנחנו לומדים, אין עשב למטה, שאין לו מלאך מלמעלה שמכה אותו, ואומר לו גדל.
שעל כל... שעל כל אובייקט של העולם הזה יש כוח שמשפיע אליו ודוחף אותו להתפתחות. כן.
רב, אני רואה את הסכנה בפילוסופיה הכוונה הראשונית שלהם, הסיבה שלהם, היא לא כוללת את הבריאה ואת הסיבת הבריאה. זאת הסכנה המיידית. והיא מקבעת וסוגרת אותנו במקומות שאמורים להישאר פתוחים.
נו, בסדר. זה ככה אתה חושב. בסדר. עוד שאלות אין? יופי. אז משה.
כותרת יסוד החומצי. אולם באמת, גם הכוח, כשהוא לעצמו, נבחן לחומר אמיתי, לא פחות מכל שאר החומרים הגשמיים שבעולם המוחשי. ואף על פי שאין לו כל תמונה מוצגת לתפיסת החושים האנושיים, אין זה מוריד מערך החומר שהוא הכוח. כי אם תיקח את פרודת יסוד החמצן, אשר רוב מהחומרים שבעולם מורכבים ממנו, ועם כל זה, כשתיקח בקבוק עם יסוד חמצן נקי, כשהוא עומד לעצמו נקי משיתוף חומר אחר, הרי תמצאהו כמו בקבוק ריקן לגמרי, בלי שום תפיסה כלל, להיותו בחינה אווירית לגמרי, שאין היד שולטת בו למישוש, ואין לו כל מראה שהעין שולט בו. ואם נסיר הפקק מהבקבוק ונריח בו, לא נמצא שום ריח של משהו. ואם נטעם אותו, לא נמצא בו שום טעם. ואם נשימהו על מוזניים, לא ישקול יותר מהבקבוק הריקן. וכמו כן, המימן, שאין לו טעם, ריח או משקל. אבל כאשר נרכיב שני היסודות יחד, מיד יתהפכו לנוזל. והנה מים ראויים לשתייה, שיש בהם טעם ומשקל. ואם ניתן המים לתוך סיד בלתי כבוי, מיד יתערבבו המים בתוך הסיד, ויהפכו הנוזלים לחומר מוצק כמו הסיד עצמו. הרי שמן היסודות חמצן ומימן, שבהם עצמם אין שום תפיסה מוחשית כלל, מתהפכים להיות גוף מוצק. ולפי זה, איך נחליט ונאמר על הכוחות הפועלים בטבע שאינם חומר גשמי? בכל זה רק בגלל שאינו מסודר כלפי הכרת החושים? בשעה שאנו רואים בעליל, אשר רובם של החומרים המוחשיים שבמציאות, נבנו מלכתחילה מיסוד החמצן, שאין החושים האנושיים מסוגלים לתפוס ולחוש אותו. ולא עוד, אלא שאפילו המציאות המוחשית, המוצק והנוזל, שמושגים בהחלט בעולמנו המוחשי, עלולים להיהפך לאוויר ועדים במידת חום מסוימת, וכמו כן, האווירים עלולים להיהפך למוצקים במידת קור מסוימת. ואם כן, יש לתמוע, איך יש לך נותן מה שאין בו? כי ראינו בעליל, כי כל התמונות המוחשיות באים מהיסודות שהם עצמם אינם מוחשיים ואינם חומרים קיימים לעצמם. וכן, כל התמונות הקבועות שאנו מכירים ועל ידיהם מגדירים את החומרים אינם קבועים וקיימים כלל מסגולות עצמם, אלא רק פושטים צורה ולובשים צורה בהשפעת גורמים כמו חום וקור. אלא שעיקר החומר הגשמי הוא הכוח שבהם. אלא שאותם הכוחות עדיין לא נמצאו לנו בלבדם, כמו היסודות הכימיים, ויכול להיות שיתגלו לנו בזמן מן הזמנים, גם ביותם לבדם, כמו כל היסודות הכימיים שנתגלו לנו רק בזמן האחרון.
מה?
אפשר להגיד שרצון זה כוח?
כן.
אז איך הופכים רצון שזה כוח לחומר? כי הוא מסביר פה איך הופכים כוח לחומר שאנחנו לא מרגישים.
אין אפשרות.
אבל הוא כאילו פה ניסה להסביר שהיסודות שאנחנו לא מרגישים,
אז יש לך, אז יש, אז יש לך יסוד שממנו אתה כבר רוצה להגיע לאיזשהו יסוד אחר.
כן.
אבל
אבל זה כוח. היסוד הזה זה כוח? בהתחלה הוא כוח.
לא.
לא? גם זה שאנחנו לא מרגישים אותו ולא...
זה שמרגישים או לא, זה בכלל לא, זה מה שהוא רוצה להכיר לך. שזה לא, לא שייך בכלל לקבוע מה זה.
אז איך אני יכול להגדיר מה זה כוח?
כוח אתה מגדיר לפי מה שפועל במציאות לעיניך, ואתה רואה שיש כאן איזה פעולה, תנועה. ולפי זה אתה קובע. הכל כלפי אדם המשיג.
תודה.
טוב, הלאה. נו, גלעד.
אפשר לומר שגם הפילוסופיה וגם הקבלה בעצם עושים סדר במציאות. כי יש מציאות מוחשית, מה אנחנו חשים, מה אנחנו רואים, מה אנחנו לא חשים. אבל רק ההבדל הוא שהפילוסופיה עושה על בסיס משהו שאין לה, לא, אף פעם לא ראתה או השיגה.
כן.
והמקובלים עושים סדר על פי מה שהם מגלים בפועל.
כן.
כן.
זאת אומרת, הפילוסופיה כאילו... פותחת כנפיים על כל המציאות. לא חשוב מי ומה, וכולל הבורא בתוכו וכן הלאה. והחומת הקבלה רק לפי השגת האדם.
אז מאיפה יש לאדם את החוצפה הזאת, או את התעוזה הזאת בכלל לחשוב שהוא מסוגל לעשות סדר במציאות שהוא לא השיג אותה?
מהבורא.
ואת גם הפילוסופיה באה מהבורא?
כן.
בשביל ש...
זה כמו כל היצר הרע. זהו. שאנחנו רוצים לדעת, להבין, להכיר, לנגוע, למשמש בכל זה.
במה שלא משיגים בעצם.
כן. מה? אין כאן שום דבר. בואו נראה, הכוח השווה ברוחני ובגשמי.
כותרת: הכוח שווה ברוחני ובגשמי. במילה אחת, כל השמות הללו הקבועים בתמונת החומר הם הבדויים לגמרי. דהיינו, מתוך ההכרה המוחשית בחמישה חושים שלנו, כי אינם קבועים וקיימים כן לעצמם. ומעבר השני, כל הגדרה שאנו מגדירים את הכוח ושוללים ממנו דרכי החומר, הוא גם בדוי מן הלב. אלא כל כמה שהמדע לא התפתח לצורתו המושלמת, צריכים אנו להתחשב רק עם מציאות הממשית. דהיינו, שכל מה שאנו רואים ומרגישים איזה פעולה חומרית, צריכים אנו להבין את הפועל אותו, שהוא גם כן חומר כמו הפעולה. על כל פנים, ביחס משותף, כי בלאו הכי לא היה מגיע אליו. וצריכים לדעת שכל השתבשות הזו, להבדיל בין כוח הפועל לפעולה, מקורו הוא מתוך הפילוסופיה הצורתית, אשר התעקשה להוכיח עניין הפועל הרוחני על הפעולה הגשמית. ומתוך כך באו להנחות משובשות כגון אלו, אשר הקבלה אינה צריכה לכל זה.
כן, כי היא לא משאירה בדמיון שלנו איזושהי צורות, אלא היא מביאה אותנו לגילוי. טוב, מה יש לנו היום?
יש לנו את לוח השידורים להיום, יום שני, בשעה 10, תוכנית חדשות, בשעה 12, שיעור הצהריים, ב-5:30 קוראים תלמוד 10 הספירות, וב-7:30 קוראים זוהר. ונסיים בשיר.
7:30
בערב. 7:30 בערב, כן.
אז זה לא מובן מה שאמרת.
שוב, בשעה 10 בבוקר, תוכנית החדשות, בשעה 12 שיעור הצהריים, בשעה 5:30 בערב קוראים תלמוד 10 הספירות.
בשעה 17.
17:30 קוראים תלמוד 10 הספירות, ובשעה 19:30 קוראים זוהר.
ככה זה נורמלי. בסדר. טוב. מה ההתרשמות מאתמול? שהיה לנו התקשרות כזאת? כן, מעלה.
הייתה הרגשה מאוד מיוחדת של חיבור ביחד כל הכלי, אבל אני רציתי לשאול שאלה. חבר בסירייה אמר שהוא אחרי הכנס שהיה הגדול שהיה לנו פה.
מתי, איזה כנס הוא מתכוון?
בסוכות.
אהה.
שהוא מפחד מהערב איחוד, כי היה הרגשה שכאילו משכנו אורות בסוכות שלא הצלחנו להכניס לכלים, והוא פחד. ויש הרגשה שהיה ערב מיוחד אתמול. אתה יכול... לא שומעים.
אני חשבתי שכן היה ערב מאוד מיוחד, גם אני לא יכולתי להירדם אחריו. זה היה מאוד חזק. מאוד מרגש, וכדאי לנו לעשות כאלה עוד.
מערב כזה, איך אנחנו שומרים שהשפע של האור והטוב שנמשך מהחיבור בינינו, הוא ייכנס למקום הנכון ולא ניפול ממנו?
להיות יותר קרובים זה לזה. לא צריכים כלום. כל הפעולות הן נעשות על ידי האור, ואנחנו צריכים רק לתת לו מקום לפעול. טוב, אז נקווה שאנחנו נעשה בקרוב כמה שאפשר עוד כאלו ערבים. בסדר, כן. דודי, יש לכם מה להוסיף?
שכבר דיברנו אתמול שנעשה כל חודש כזה אירוע. זה אירוע וירטואלי כזה ונוח לכולם בתנאים האלה. טוב, אנחנו משוחדים כי עסקנו בתוכן, אבל קיבלנו הרבה התרשמויות טובות מהרבה חברים, שהיה חיבור טוב, היה הרבה רגש. היו 3,600 חברים מחוברים, היו המון המון התאספויות שראינו, שזה גם עוד המון המון חברים שהתאספו, הרבה עשיריות התאספו פיזית יחד, והרגשנו חיבור, מה יותר מזה?
מה אתה חושב? כן. כן.
אני רציתי קודם כל להגיד תודה לרב על זה שהצטרפת אלינו לתחילת הערב. אין ספק שזה מקפיץ הכל רמה אחרת לגמרי, וממש כאילו הכלי מאוד זקוק ורוצה את הקשר הזה איתך.
אני מוכן.
ובכלל, כאילו, הייתה כמות מאוד גדולה של חברים שהתאספו מכל הכלי, גם פנים שלא רואים וגם התאספויות שלא ציפינו לראות. פתאום ראינו במסכים מלא קבוצות, זה מיוחד, זה כאילו כן אפשר לראות שיש בחברה רצון כן עוד יותר לעשות צעד קדימה, רצון, יש רצינות בכלי, בגרות, צריך שתעזור לנו, תכוון אותנו נכון, מה צריך לעשות תמיד בשלב הבא.
הכל מה שאני מסוגל, אתם תקבלו. טוב, שיהיה לכם יום טוב, ומי, מה? חיים רוצה להגיד, וכן, בבקשה.
רציתי להמשיך את השאלה של יגאל, כי זה משהו שעולה פה, כבר שמעתי את השאלה הזו בכמה מקומות, כאילו אם יש לנו אירוע חיבור חזק, אז כתוצאה מזה, מתפרץ אחר כך משהו שלילי במציאות. יכול להיות דבר כזה?
שלילי, מחוז לנו, לא בתוכנו.
היה לנו, נגיד, כנס גדול, חזק, מחבר, ושבוע אחר כך פרצה המלחמה.
זה לא היה ידוע שתהיה מלחמה? ודאי שהיה ידוע.
אז אנשים כאילו חוששים, הנה עכשיו אלינו ערב ייחוד טוב חזק, האם יכול להיות שבגלל זה יקרה משהו שלילי במציאות הגשמית?
אני לא חושב שאנחנו צריכים לעשות איזה קשרים כאלה.
תודה.
לא. דווקא ההפך. מכל העבודה שלנו בחיבור צריך להיות חיבור יותר גבוה, יותר חזק, יותר מעשי ומקרב למטרה. כן.
ונסיים בשיר.
יש עוד אהבה בעולם, גם אם השתכחה, גם אם הסתתרה, גם אם טרם גילית את סודה. יש עוד אהבה בעולם, גם אם השתכחה, גם אם הסתתרה, גם אם טרם גילית את סודה. היא השיר של החיים, היא האור של השירים. קבל אותה אל תרתה, רק לך היא נועדה. יש עוד אהבה בעולם, אותה עוד יגלו כולם, רק לפתוח צוהר חם. כבר תמצא לה את דרכה לשם. היא השיר של החיים, היא האור של השירים. קבל אותה אל תרתה, רק לך היא Oh. רק לך היא נועדה. היא השיר של החיים, היא האור של השירים. קבל אותה אל תרתה, רק לך היא נועדה. יש עוד אהבה